שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף סמך זין במסכת נידה. יש לנו היום דף ארוך מהשורה האחרונה בסמך וו עמוד א' ועד המשנה בסמך ח' עמוד א', אבל אל דאגה, זו גמרה מאוד פשוטה. הנושא שלנו באופן כללי זה הטבילה. כשטובלים צריך שמיים הגיעו לכל הגוף בלי חציצה, ולכן לפני הטבילה האישה צריכה לחפוף. לחפוף הכוונה היא גם לרחוץ את השיער וגם את הגוף, ולגבי כל זה נחלק היום את השיעור לשלושה חלקים שבאופן כללי הם די לפי סדר הגמרא, מדי פעם ליקטנו מפה ומשם. החלק הראשון יעסוק בדיני חציצה, החלק השני יעסוק במתי צריך לחפוף לפני הטבילה, ובחלק השלישי נראה כמה דינים על טבילה שלא קשורים לחציצה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, דיני חציצה. נחלק את זה לשישה סעיפים, זה מאוד פשוט, ממש כמו לקרוא קיצור שולחן ארוך. סעיף ראשון זה חציצה בשיער, ולגבי זה יש לנו שלושה דינים. דין ראשון אומר רבה, כשאישה חופפת את השיער, שהיא לא תחפוף עם נטר, שזה סוג של סבון, או עם חול, כי הנטר משאיר את השערות, ואז הם יישארו וידבקו בשיער ויחצצו, והחול גם כן מדביק שערות ביחד, וזה עושה חציצה. זה דין ראשון. דין שני אומר, המאמר, גם לא טוב שיתחפוף במים קרים, כי זה מקשה את השיער ואז קשה לנקות. אלא צריך מים חמימים. ודין שלישי בשיער, בשביל לא נדלג כמעט על דף שלם, לשתי שורות לפני סוף סמך זין עמוד א', וזה מה אם יש שערות שהן קשורות. אז אם יש שערה אחת שהיא קשורה עם עצמה, זה חוצץ, כי קשר כזה קטן הוא מאוד מעודק והמים לא נכנסים. אם זה שלוש שערות, אז הם לא חוצצים, כי קשר לא כזה מעודק. אם זה שתי שערות, רבא בר אבונא אמר שהוא לא יודע, רבי יוחנן ידע ואמר שזה לא חוצץ. עד כאן הדינים לגבי שערות. בשביל הסעיף הבא, בואו נחזור חזרה לאיפה שהיינו. הגענו לשורה שישית בסמך וו עמוד ב', וזה לגבי בית הסתרים, כלומר מקום שסתם ככה לא רואים בגוף, והדין שם הוא מאוד מעניין. מצד אחד, אני צריך שיהיה פוטנציאל למים להגיע לשם, כלומר גם שם אסור שיהיה חציצה. מצד שני, אני לא צריך שבפועל המים באמת יגיעו, אני רק צריך את הפוטנציאל. על מה אנחנו מדברים, איזה מקומות? אז רב אמר את זה לגבי בית הקמטים, שזה בית השכי או בית הסתרים, שכאמור אני לא חייב שהמים יגיעו, כלומר האישה לא חייבת למשל להרים את הדיים למעלה, אבל אסור שתהיה שם חציצה. ודוגמה שנייה, מה רבין בר עבדה לגבי השיניים, שאם יש עצם בין השיניים זה חוצץ, אבל מצד שני האישה לא חייבת לפתוח את הפה, מספיק שהיא תפתח את הפה באופן רפוי, לא חייבים שמיים ייכנסו לגמרי. כלומר שוב, אני צריך פוטנציאל, אני לא חייב שמיים ייכנסו בפועל. אגב, העיקרון הזה שצריך פוטנציאל אבל לא צריך שזה יהיה בפועל, הגמרא מכנה אותו כביטוי כללי, כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת פה, זה נלקח מדיני מנחות, לא ניכנס לזה. בכל אופן, זה הסעיף לגבי בית הסתרים, וכבר הגענו לשורה האחרונה בסמך וו עמוד ב', ואנחנו עוברים לסעיף השלישי לגבי חציצות שאולי היו ונפלו. כלומר, יש מצבים שהאישה נכנסת אליהם, שבהם אני לא רואה שיש משהו שחוצץ, אבל אנחנו חוששים שאולי היה משהו והוא נפל ולכן לא רואים, והיא תצטרך לטבול שוב. על מה מדובר? אז יש לנו שתי דוגמאות לזה. דוגמה אחת, רב שמואל בר יצחק אמר שאישה לא תטבול בנמל, כי בנמל יש הרבה אוניות, וממילא יש הרבה טיט במים, ואולי הטיט נדבק לה לגוף כשהיא טבלה ואז הוא חצץ, וזה שעכשיו כשהיא יצאה לא רואים שיש טיט, זה פשוט כי זה נפל, לכן שלא תטבול שם. ומסופר על אבוה דשמואל שבאמת עשה לבנות שלו מחצלאות בנהר ביומי תשרי, כי אז היה הרבה טיט, וכך הם ידרכו על המחצלאות ולא ידבק בהם טיט. אגב, בהמשך נראה עוד דבר שעושה לבנות שלו. בכל אופן, זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, אומר רב גידל בשם רב, אם אישה חפפה ואז אחרי זה היא נתנה ארוחת ערב לילדים איזשהו תבשיל דביק, גם אז אנחנו חוששים שאולי חלק מהתבשיל נדבק אליה ואז עשה חציצה ופשוט זה נפל ולכן לא רואים. לכן באמת אחרי החפיפה שהאישה לא תתעסק עם תבשילים דביקים. עד כאן הסעיף השלישי, החשש שאולי היה שם משהו שחוצץ והוא נפל. הסעיף הרביעי זה כבר בשליש העליון של סמך זין עמוד א', וזה דברים שהם חוצצים רק כשהם יבשים, לא כשהם לחים. נראה שלושה דברים כאלה. דבר אחד זה הפצעים שיש אחרי הקזת דם, שעד שלושה ימים כשהפצע עדיין לח זה לא חוצץ, אחרי זה הפצע מתייבש ומגליד ואז הגלד כן חוצץ. דבר שני, לפלוף שבעין, כלומר הלכה הירוקה הזאת שיש בעין לפעמים, אז אם היא לחה היא לא חוצצת, אם היא יבשה היא חוצצת. ודבר שלישי, גם לגבי העין, הכחול, כלומר האיפור שנשים שמות בעין, אז אם זה ממש בתוך העין זה לא חוצץ, כי שם יש הרבה לחות והמים יכולים להגיע. אם זה מסביב לעין, כיוון שזה יבש, זה חוצץ, אלא אם כן עיניה פורחות, כלומר לפי פירוש אחד יש לה הרבה דמעות, ואז גם החוץ לא חוצץ, כי גם שם זה רטוב מהדמעות. זה היה הסעיף הרביעי. סעיף חמישי בשליש התחתון של עמוד א' זה חציצה שהגוף עושה לעצמו, ונראה שני דברים לגבי זה. דבר אחד, אמר רבי יוחנן, כשאישה טובלת שלא תפתח את העיניים חזק מדי, כי אז יוצרת איזשהו קמת מעל העין שלשם המים לא נכנסים, וגם לא תסגור חזק מדי, אלא תסגור ברפיון. דבר שני, אומר ריש לקיש, גם לא תתכופף מדי, אלא תתבול כדרך גדילתה, כלומר כמו שהולכים באופן טבעי, אחרת הגוף שלה ייצור חציצה עם עצמו. בסוגריים, הגמרא מביאה דין דומה לגבי כשמרים נגע לכהן, שגם שם צריך להראות לו שלו בצורה הטבעית שאדם נמצא, לא ניכנס לזה. בכל אופן, עד כאן הסעיף החמישי. הסעיף השישי והאחרון בחלק הזה, זה בשורה השנייה בעמוד ב', וזה כלל עקרוני לגבי דיני חציצה, וזה שמהתורה דבר חוצץ בשני תנאים. א', שזה יחסה את רוב האישה, וב', שהיא גם מקפידה על זה, כלומר שזה משהו שסתם ככה מפריע לה שהוא שם, והיא רוצה להוריד את זה כמו לכלוך. אבל אם זה לא מקיף את רובה, או אם זה משהו שכן, אבל היא לא מקפידה על זה, למשל, אם יש מישהו שעובד בצבאות, והוא כל הזמן עם צבע על הגוף, ולא אכפת לו, הוא לא מקפיד על זה, אז מהתורה זה לא חוצץ. זה מהתורה. אבל באו חזל וגזרו שגם אם יש רק את אחד מהתנאים, גם אז זה חוצץ. כלומר, גם אם זה מיעוט, אבל הוא מקפיד עליו, זה חוצץ, וגם אם זה רוב, אפילו שהוא לא מקפיד, גם אז זה חוצץ. אבל נדגיש, הם גזרו רק אם יש לפחות אחד מהתנאים. אם אין אף אחד מהתנאים, כלומר, גם זה מיעוט, וגם הוא לא מקפיד, על זה הם לא גזרו. כי אם הם יגזרו, זה בעצם יהיה גזרה לגזרה. כלומר, גזרה להרחיק מהגזרה שלהם עצמם, את זה הם לא עושים. אגב, בראשונים יש דיונים שונים על השיער ועל הגוף, האם אמרו את הדין הזה רק לגבי השיער או לגבי כל הגוף, ואם לגבי בהכל, האם מודדים את הגוף ואת השיער ביחד או בנפרד, וגם רק נדגיש, כשאמרנו מקודם שאפילו קשר קטן בשערה אחת יכול לחצוץ, והרי שם ודאי שהקשר עצמו הוא מיעוט מכל השערה, אז מה פתאום שזה יחצוץ? אלא שהכוונה היא שלא בודקים את הקשר ביחס לאותה שערה, אלא בודקים כמה שערות יש עם קשרים ביחס לכל השערות, ואם יש מיעוט שהיא מקפידה עליהם, אז זה יחצוץ מדרבנן. בכל אופן, עד כאן הסעיף השישי והעקרוני לגבי רוב והקפדה, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי דיני חציצה. החלק השני זה לגבי הסמיכות בין החפיפה לבין הטבילה, ולגבי זה יש לנו בגמרא שתי סוגיות נפרדות לגמרי. סוגיה ראשונה הקצרה זה 8 שורות לפני סוף סמכווה ועמוד ב', וזה לגבי אישה שטבלה, ובדרך הביתה היא מוצאת שיש עליה חציצה. האם היא צריכה לחשוש החציצה הזאת הייתה עוד לפני הטבילה, ואז היא צריכה לטבול שוב, או שלא? אז אומר רבה, עקרונית אחרי החפיפה אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאין עליה חציצות. כלומר, אנחנו סומכים על החפיפה, אלא שכל החשש הוא שאולי בין החפיפה לבין הטבילה היא התלכלכה ממשהו. האם חוששים לזה? אומר רבה, זה תלוי האם היא הצמידה כמו שצריך בין החפיפה לבין הטבילה. אם היא הצמידה, אז אנחנו לא חוששים שבזמן הזה יתלכלכה. אם היא לא הצמידה, אז חוששים והיא צריכה לטבול שוב. עכשיו, מה זה נקרא הצמידה? הרי את הטבילה ודאי שעושים בלילה. אז מתי צריך לחפוף? בלילה? או שאפשר גם לחפוף ביום לפני שנייה חושך? לגבי זה יש שתי גרסאות. בגרסה הראשונה מספיק שזה סמוך, אבל משמע שלא צריך שזה יהיה באותו יום. כלומר, יכולה למשל לחפוף לקראת השקיעה, ואחרי זה כשמגיע הלילה לטבול, זה מספיק קרוב. לגרסה השנייה היא צריכה שזה יהיה ממש באותו יום. כלומר, משמע שהיא חופפת לא ביום, אלא בלילה, ומיד אחרי זה היא תובלת. זו הסוגיה הראשונה. לסיכום, לפי רבה, צריך להצמיד בין החפיפה לבין התפילה. יש שתי גרסות עד כמה, אם צריך ששניהם יהיו בלילה, או שאפשר שהחפיפה תהיה בסוף היום והתפילה תהיה בתחילת הלילה. אם היא לא הצמידה ואחרי זה מצאה לה חציצה, היא צריכה לחשוש שזה הגיע עוד לפני התפילה והיא צריכה לטבול שוב. זו הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה זה כמעט דף שלם אחרי זה, באמצע סמך זין עמוד ב', והיא פותחת את כל הנושא הזה מחדש. מתי צריך לחפוף? ולגבי זה נקדים שיש שני שיקולים. מצד אחד יש שיקול לחפוף בלילה כדי שהחפיפה והטבילה יהיו כמה שיותר צמודות. אבל מצד שני יש גם שיקול לא לחפוף בלילה, אלא דווקא ביום, כי אנחנו חוששים שאם תחפוף בלילה היא תהיה כבר לחוצה מדי לחפוף מהר וללכת לטבול, כי נהיה מאוחר, ואז היא לא תחפוף כמו שצריך. לכן אולי עדיף דווקא לחפוף ביום, בשביל שיהיה לה זמן, היא תעשה את זה בנחת כמו שצריך, ואז את הטבילה היא תעשה קצת אחרי זה כשיגיע הלילה. אלה שני השיקולים. בגמרא יש כמה דיונים מקבילים לגבי זה, ונחלק אותם לשלושה שלבים, ונראה אותם לא לפי סדר הגמרא, אלא קודם את השלב השני, אחרי זה את השלב הראשון, ואחרי זה את השלישי. אז נתחיל בשלב השני, זה נמצא 5 שורות לפני סוף סמך זין עמוד ב'. בשלב הזה, הגמרא פשוט שואלת שאלה, היא באה אלו, האם מותר לחפוף בלילה? ובזה יש מחלוקת אמוראים, נראה את זה לפי הגרסה של המערשה, שזה הפוך מהגרסה אצלנו, מרזוטרא אומר שמותר, רב חינן המסורה אומר שאסור, והגמרא מקשה עליו מרב נחמן בר יצחק שהתיר לאשתו של אבא מרי לחפוף בלילה, אמנם שם זה היה בסוג של בדיעבד, אבל בכל אופן רואים שעקרונית לפחות זה מותר, אבל עדיין אנחנו לא יודעים האם עדיף לחפוף בלילה או שעדיף ביום. בכל אופן, זה השלב השני בגמרא. עכשיו בואו נחזור אחורה לשלב הראשון בגמרא, זה כאמור בערך באמצע סמך זין עמוד ב'. בשלב הזה הגמרא דווקא יוצאת מנקודת הנחה שעקרונית לא חופפים בלילה, כלומר כמו רב חינן המסורה, אלא צריך לחפוף ביום סמוך לשקיעה, ואז כשמגיע הלילה אז היא תטבול. עכשיו ממילא, אם אתה אומר שהחפיפה היא לא ממש צמודה לטבילה, אז עולה השאלה עד כמה אפשר להרחיק ביניהם, והגמרא שואלת את זה על שני מצבים. מצב אחד זה מצב שבו אי אפשר לחפוף ביום שלפני התפילה, למה? כי זה יוצא בשבת או בחג, ולגבי זה רב הונה ורב חיסטה אומרים שמרחיקים בין החפיפה לבין התפילה, כלומר מבחינתם לחפוף בלילה זה ברור שלא, לחפוף בשבת אי אפשר, וממילא צריך לחפוף בשבת ובחג אי אפשר, וממילא צריך לחפוף לפני השבת, והם אומרים את זה לא רק אם יש רק שבת, אלא אפילו אם יש שבת וחג, או אפילו שבת ושני חגים, כלומר אפילו שיעברו שלושה ימים בין החפיפה לבין התפילה, לא נורא, זה רב הונה ורב חיסטה. רב יימר מסכים איתם עקרונית, אבל הוא אומר זה נכון לגבי שבת או שבת וחג, אבל אם זה שבת ושני חגים, זה כבר מוגזם, במקרה כזה היא תחפוף בלילה במוצאי החג ולא בערב שבת. זה לגבי המצב הראשון שבו אין אפשרות לחפוף ביום שלפני התפילה. המצב השני זה כשיש אפשרות, כלומר סתם יום של חול, האם גם אז אפשר להפריד בין החפיפה לבין התפילה? שוב, בהנחה שממילא לא חופפים בלילה כשזה ממש סמוך, אז למה לא להפריד יותר? לגבי זה יש מחלוקת, רב הונה ורב יימר אומרים שכיוון שאפשר להפריד כשיש סיבה, ממילא אפשר גם להפריד כשאין סיבה. לפי רב הונה זה עד שלושה ימים, כמו כשמפרידים כשיש שבת, חג וחג, לפי רב יימר זה רק עד יומיים, זו דעתם. רב חיסטה לעומת זאת אומר, מה פתאום? כשאין ברירה אז מפרידים, אבל כשיש ברירה היא חייבת לחפוף ביום שלפני התבילה, בשביל שזה יהיה כמה שיותר סמוך. עד כאן השלב הראשון בסוגיה. השלב השלישי בסוגיה זה בשורה השלישית בסמכת עמוד א', שם נראה שוב את דעת רבה, והוא בהתחלה אמר משהו אחד, ואחרי זה חזר בו למשהו אחר. בהתחלה הוא אמר, כמו רב הונה ורב חיסטה, שאם התבילה יוצאת במוצאי שבת, אז היא מרחיקה את החפיפה וחופפת ביום שישי, אבל אחרי זה הוא חזר בו ואמר שלא. אנחנו לא רוצים להרחיק אפילו לא רק יום אחד, אלא כשזה יוצא במוצאי שבת, היא פשוט תחפוף בלילה ולא ביום. כלומר, בניגוד לרב הונה, רב חיסטה ורב יימר, שאמרו שהשיקול של יום הוא יותר חשוב, לדעתו, השיקול שלא להפריד בין החפיפה לתבילה הוא יותר חשוב, אפילו אם זה אומר שהיא תחפוף בלילה. זו דעת רבה, ובאמת כך הגמרא פוסקת להלכה, שביום רגיל היא חופפת בסוף היום וטובלת בלילה, במוצאי שבת היא חופפת בלילה עצמו וטובלת. עד כאן שלושת השלבים, בואו נסכם אותם. דבר ראשון, האם בכלל מותר לחפוף בלילה? אמר זוטרא אמר שמותר, לפי שאר הדעות משמע שעקרונית אם אין איזה סיבה מיוחדת, אז לא. דבר שני, בהנחה שסתם ככה לא חופפים בלילה, מה עושים כשיש שבת או חג? אז רב הונא ורב חיסטא אמרו שהיא מקדימה את החפיפה ליום שישי, רב יימר גם מסכים, אלא אם כן זה הפרדה של שלושה ימים, שזה כבר מוגזם, רב לעומת זאת למסקנה אומר שלא, אלא היא חופפת במוצאי שבת. עכשיו דבר שלישי, לפי הדעות שאמרנו שכשאין ברירה אז היא כן יכולה להרחיק, האם יכולה להרחיק גם סתם ככה ביום של חול? רב הונא אומר שכן, רב חיסטא, רב יימר, מזוטרא ובטח שרבה אומרים שלא. עד כאן החלק השני של השיעור. בחלק השלישי של השיעור ריכזנו שלוש סוגיות שעוסקות בדיני תבילה שהן לא קשורות לדיני חציצה. סוגיה אחת, ארבע שורות לפני סוף סמכוו עמוד ב', זה שומר רב, כשאישה הולכת לטבול בנהר או במעיין, שהיא לא תעמוד מעל איזשהו כלי חרס. למה? אז רב כהנא חשב משום גזרת מרחצות, כי אנשים שיראו שהיא עומדת מעל כלי חרס, יחשבו שמותר גם לטבול בבית מרחץ, כי גם בבית המרחץ, הרצפה הייתה עשויה מאדמה שדומה לחרס, וממילא כיוון שזו הסיבה, אז לפי רב כהנא, על כלי חרס אסור לה לעמוד, אבל על כלי עץ מותר, כי זה לא דומה לבית מרחץ. זה מה שרב כהנא חשב, אבל אמר לו רב חנן מן הירדיה, שזו לא הסיבה, אלא הסיבה היא שאם עומדת על כלי, היא מפחדת שהיא תיפול, וממילא היא לא תקפיד על תבילה כמו שצריך, ולכן זה אסור לא רק על כלי חרס, אלא גם על כלי עץ. זו הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה, שתי שורות אחרי זה, ראינו מקודם שאבוה דשמואל עשה לבנות שלו מחצלאות שישימו בנהר כשהן הולכות לטבול בחודש תשרי, שאז יש הרבה טיט בנהר. עכשיו נראה שבחודש ניסן הוא עשה שם משהו עוד יותר מורכב, אבל בשביל להבין אותו צריך הקדמה קטנה. וזה שיש הבדל בין מעיין לבין מקווה. מעיין זה מקור מים שהמים שלו יוצאים מהאדמה, זה לא משנה אם זה נשאר במקום אחד או אחרי זה זורם לאיזשהו נהר, בכל אופן המקור של המים זה מהאדמה. מקווה לעומת זאת זה שהמקור של המים זה מהגשם, למשל שיש איזשהו בור מים, ומי גשמים מתוספים באופן טבעי אל הבור. עכשיו, אישה יכולה לטבול גם במעיין וגם במקווה, אבל יש הבדל. מעיין יכול להיות גם מים זורמים, כמו שאמרנו, למשל נחל או נהר שנובע מאיזשהו מעיין. מקווה לעומת זאת חייב להיות מים עומדים, לא מים זורמים. עכשיו, מה קורה אם יש נחל שיש לו שני מקורות? כלומר, הוא גם נובע מאיזשהו מעיין, אבל גם יש גשם והגשם גם ממלא אותו. אז אם אנחנו מחשיבים את זה כמעיין, ואז זה בסדר שזה מים זורמים, או כמקווה, ואז זה לא בסדר. אז לגבי זה, אבוה דשמואל אמר, תלוי מה הרוב. אם רוב המים היא מעיין, אז זה נחשב מעיין, וזה בסדר שזה זוחל. אבל במי ניסן, שאז כבר רוב המים זה מהגשם ולא ממעיין, אז זה כבר לא בסדר שזה מים זורמים. אבל גם לזה יש פתרון, וזה מה שאבוה דשמואל עשה לבנות שלו בניסן. הוא הלך לנהר, והוא חפר משם איזושהי תעלה למשהו צדדי, ושם עשה איזשהו בור, וכך הגיעו מים מהנהר לתוך הבור, ושם הם כבר לא זורמו, אלא רק עמדו, ואז זה בסדר לטבול שם. עד כאן הסוגיה השנייה לגבי דיני תבילה. הסוגיה השלישית והאחרונה זה בשורה התשיעית בסמך זין עמוד ב', וזה לגבי זמן התבילה, האם תובלים ביום או בלילה. אז כמו שכבר אמרנו מקודם, נידה תובלת בלילה אחרי שבעת ימי הטומאה שלה, זבל לעומת זאת יכולה לטבול כבר ביום, כלומר ביום האחרון של שבעת ימי הנקיים יכולה לטבול, ובלילה היא תהיה תורה. זה הדין מהתורה. אבל עכשיו נראה על זה שני דיונים קצרים. דיון אחד, האם נידה יכולה לומר, אני לא רוצה לטבול בלילה בסוף היום השביעי, אני אחכה למחרת ליום השמיני, ואז אני אתבול כבר ביום. אז רב בהתחלה אמר שאפשר, אבל רבי יוחנן ובסוף גם רב הסכים לזה, אמרו שאי אפשר, אלא גם כשהיא תובלת ביום השמיני, היא צריכה לחכות ללילה ולתבול דווקא בלילה. ולמה? משום שרח ביתה. כלומר, אם הבת שלה תראה שהיא תובלת ביום, הבת לא תשים לב שזה בעצם יום השמיני ולכן היא תובלת ביום, והיא תלמד מזה בטעות שמותר לתבול ביום גם ביום השביעי. לכן בשביל למנוע את זה, אומרים, אף פעם אל תתבילי ביום, אפילו שזה כבר היום השמיני. עכשיו זה, אם היא רוצה לעשות את זה סתם. אבל אם יש סיבה טובה לזה, למשל שיש עריות בלילה או גנבים או שקר מאוד או שיש גויים שמציקים, אז היא יכולה לטבול ביום של היום השמיני, זה הדיון הראשון. הדיון השני זה לגבי ימינו. למדנו אתמול שנידה תובלת בסוף שבעת ימי הטומאה, ואילו זבה צריכה שבעה ימים נקיים, אבל באו אנשים והחמירו על עצמם שכל אישה, לא משנה כמה היא ראתה, היא תמיד צריכה שבעה ימים נקיים. וממילא אומר הפאפה כך, בוא נדמיין שנייה שאישה ראתה את המינימום שבמינימום, כלומר ראתה יום אחד. מהתורה היא טמאה עכשיו את היום הזה ועוד שישה ימים, כך שבסוף היום השביעי בלילה יכולה כבר לטבול. אבל באו אנשים והחמירו על עצמם שהיא נחשבת זבה גדולה, וממילא את היום הראשון היא לא מחשיבה, כי זה לא יום נקי, והיא צריכה עוד שבעה ימים נקיים, כך שהיא לא תוכל לטבול בסוף היום השביעי, אלא יום אחד נוסף, כלומר ביום השמיני. עכשיו זה אם היא ראתה רק יום אחד, אם היא ראתה כמה ימים, אז כמובן שהטבילה עוד יותר נדחית. עכשיו ממילא אומר רב פאפה, יוצא שאין שום מצב בעולם שאישה באמת טובלת ביום השביעי לראייה שלה, כי תמיד זה לפחות יום אחד יותר, אם לא יותר מזה. אז ממילא, מה הבעיה שנאמר לכל אנשים שמחלות לטבול ביום? כי הרי אם הם באמת זווה גדולה, אז הרי זווה גדולה טובלת ביום. ואם הם באמת נידע, אז הרי זה לא באמת היום השביעי שלה, היא כרגע לפחות ביום השמיני, אם לא יותר, והרי ביום השמיני עקרונית מן הדין, גם נידה, יכולה לטבול ביום. כל החשש היה שהבת שלה תראה והיא תלמד מזה, אבל מה הבעיה? שגם הבת שלה תטבול ביום, הרי כל הנשים אף פעם לא טובלות ביום השביעי, אלא לפחות ביום השמיני והלאה. אז למה שלא נרשה לכולם לטבול ביום? זו השאלה של רב פאפה, ועונה על זה הגמרא, עקרונית אתה צודק, אבל יש כאן גזרה נוספת, וזה דעת רבי שמעון. רבי שמעון אמר שאפילו זווה של התורה שבאמת אמורה לטבול ביום, גם לה אנחנו לא מרשים לטבול ביום. למה? כי אנחנו חוששים שאם היא תטבול ביום, היא תחשוב שבעצם כבר מעכשיו היא טהורה והיא תיבעל, ואם חלילה אחרי זה היא פתאום תראה דם, יוצא שבעצם הטבילה שלה לא הועילה, כי זה לא היה שבעה ימים נקיים, והיא נבלה כשהיא טמאה, ולכן גזרו עליה שהיא לא תטבול ביום, אלא תחכה ללילה, וממילא, כיוון שעל זווה גזרו, אז גם היום על ספק זווה אנחנו גוזרים שלא טובלים ביום, אלא מחכים ללילה, וזה באמת מה שהיום כולנו עושים. עד כאן הסוגיה השלישית לגבי דיני טבילה, זמן הטבילה, זה הביא אותנו לאמצע סמך זין. עמוד ב', את השער עד המשנה בסמכת כבר ראינו בחלק השני, לכן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על דיני חציצה, חילקנו את זה לשישה סעיפים. סעיף ראשון לגבי חציצה בשיער, שלא תחפוף את השיער בנטר, בחול, במים קרים, ושאם יש שערה אחת קשורה זה חוצץ, אם יש שלוש זה לא, אם יש שתיים ראינו שתי דעות. דבר שני, בית הסתרים, מצד אחד צריך שלא תהיה חציצה, מצד שני לא צריך שמיים ייכנסו בפועל. כמו שאמרנו, כל הרואי לבילה, אין בילה מעכבת בו. סעיף שלישי לגבי חציצות שאולי היו ונפלו, כמו טיט או תבשיל דביק. סעיף רביעי, ראינו כמה דברים שחוצצים רק שמיבשים, כמו גלת של פצע, לפלוף שבעין והכחול שעל העין. סעיף חמישי, גם הגוף יכול לעשות חציצה לעצמו, ולכן היא לא תפתח או תעצום את העיניים חזק מדי, וגם תטבול כמו שעומדים בצורה טבעית, לא להתכופף מדי. וסעיף שישי, מהתורה רק אם זה רובו ומקפיד עליו זה חוצץ. מדרבנן, גם מספיק אחד מהם, כלומר או מיעוט המקפיד או רובו שאינו מקפיד, אבל אם זה מיעוט שהוא לא מקפיד בזה, זה לא חוצץ אפילו מדרבנן. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על סמיכת החפיפה לתפילה, ראינו לגבי איזה שתי סוגיות. בסוגיה הראשונה הרב דיבר על אם היא גילתה חציצה אחרי התפילה, אז אם היא חפפה סמוך לתפילה כמו שצריך, אז היא לא חוששת שזה הגיע אחרי החפיפה, אלא כנראה זה הגיע אחרי התפילה וכל בסדר. וראינו שתי לישנות, מה זה אומר סמוך? ללישנה הראשונה צריך סמוך, אבל לא צריך ששניהם יהיו בלילה. ללישנה השנייה צריך ששניהם יהיו בלילה, זה בסוגיה הראשונה. בסוגיה השנייה פתחנו את הכל עוד פעם וחילקנו את זה לשלושה שלבים, ולסיכום אמרנו, א', האם מותר לחפוף בלילה סתם כך, לפי מרזות רקן, לפי שער דעות משמע שלא, בהנחה שאסור בלילה, מה עושים כשיש הפרדה, שבת, חג, אז לפי רבונה ורב חיסטה ורב יאמר היא מקדימה וחופפת ביום שישי, לפי רב יאמר אם זה מוגזם שלושה ימים, אז לא, לפי רב על המסקנה אנחנו לא רוצים אפילו לא הפרדה של יום אחד, אלא במקרה כזה היא תחפוף בלילה, שזה מתאים למה שהוא אמר בסוגיה הראשונה, שיש דעה שהיא חופפת כבר בלילה גם סתם ככה, בנוסף, ממש הפוך מזרינו דעה של רב חיסטה, שגם באמצע השבוע סתם ככה בלי סיבה, אפשר להפריד יום, יומיים, שלושה בין החפיפה לתפילה, כל זה היה בחלק השני. בחלק השלישי ראינו שלוש סוגיות לגבי דיני תפילה, אחד שלא תעמוד על כלי חרס, לפי רב כהנה משום גזירת מרחצות, לפי רב חנן מנהר דעה פשוט כי מפחדת שהיא תיפול ואז היא לא תתבול יפה. דבר שני, אבוד שמואל בנה לבנות שלו מקוואות בצידי הנהר בניסן, בשביל שזה יהיה מים עומדים ולא זוחלים, כי לדעתו כשיש הרבה גשם אז הנהר נחשב מקווה ולא מעיין, ולכן צריך שיהיה מים עומדים. סוגיה שלישית, לגבי זמן התפילה, מהתורה הנידה תובלת בלילה, בסוף היום השביעי, בלילה, וזווה יכולה לטבול ביום של היום השביעי של שבעת ימי הנקיים. על זה ראינו שתי סוגיות. א', האם נידה מותר לה גם כן לחכות ליום השמיני ולטבול ביום? אמרנו שעקרונית כן, אבל בשביל שזה לא יטעה נשים אחרות כמו את הבת שלה, אז לא, אלא אם כן יש סיבה טובה, כמו עריות, גנבים, קרמות וכו'. סוגיה שנייה, רב פאפה שאל, בימינו שבעצם אף אחד לא טובל ביום השביעי של נידה, בגלל חומר דרבי זיירה, אז לכאורה צריך להתיר לכל אנשים לטבול ביום, כי זה תמיד היום השמיני, אבל עלתה הגמרא שלא, כי יש את דעת רבי שמעון שגם זווה לא תובלת ביום, שמא היא תיבעל ותראה אחרי זה וזה יסתור לה הכל, כל טוב.